אנחנו בעצם ממשיכות. אמנם בשיעור הקודם היה לי כל צרות של סוס ששחטו אותו, ולא יודעת אם זה אלרגיה או אני הייתי חולה. בקיצר חטפתי גם אלרגיה, גם שפעת, 10 ימים הייתי מושבתת. אז אני פה עם, עדיין רק עם אלרגיה ובסדר, אבל אנחנו בשיעור הקודם דיברנו על אסתר המלכה, ודיברנו על מגילת אסתר, ולקחנו משם את הנושא מאוד מאוד מציץ ככה מהמגילה וחוזר כמה וכמה פעמים, ואני חושבת שזה אחד הנושאים שמעסיקים את האנושות בצורה הכי הכי מהותית. והנושא הזה נקרא נשיאת חן, מציאת חן. דיברנו על זה שבוע שעבר, והבטחנו שהשבוע אנחנו נלמד איך רבי נחמן בעצם מספר לנו מה זה נשיאת חן ואיך מוצאים חן ומה זה מציאת חן. אני מזכירה שלקחנו מאסתר המלכה את הפסוק מהמגילה שאומר ותמצא אסתר חן בעיני כל רואיה, ומה שהקדים לפני היה ואסתר לא ביקשה דבר, ותמצא אסתר חן בעיני כל רואיה. ואנחנו רואים שבעצם הנושא של מציאת חן, דיברנו על זה קצת בשבוע שעבר, הנושא של מערכות יחסים ובכלל חיבור בין אנשים, אנחנו רואים שאנחנו כמעט כל האנושות עובדת בזה, אנחנו עובדים בלמצוא חן, כן? זה מאוד מאוד, זה צורך אנושי בסיסי קיומי, להרגיש אהוב, להרגיש רצוי, להרגיש שיש לי מקום, להרגיש שרואים אותי, להרגיש חשיבות, להרגיש אהבה. והדרך שלי להשיג את זה היא בעצם על ידי זה שאני מוצא חן, איך יש את הברכה, ותמצא חן בין אלוקים ואדם, שזה המקום הזה של למצוא חן, מה שנקרא, בעולמות העליונים בעולם העשייה, למצוא חן בני אנשים. ואנחנו מאוד מאוד מתחבטים בכל הנושא הזה, אז איך מוצאים חן? כי אני יודעת, אנחנו מעבירים פה הכשרות של 12 הצעדים כבר משהו כמו 5 שנים או 4 שנים, ואחד הנושאים שחוזרים על עצמם, ואחד התחומים שמוגדרים כסוג של התמכרות, כן, זה הנושא של מערכות יחסים. יש ממש סקשן שלם שנקרא בצעדים, בנושא של התמכרויות, תלויי יתר, במערכות יחסים. זה נקרא קודה, כן? תלויי יתר במערכות יחסים, שההגדרה של תלויי יתר זה בעצם סוג של אנשים, ודרך אגב אני חושבת שכמעט כל האנושות נמצאת שם בהגדרה הזאת, כי אם אנחנו מגדירים התמכרות, התמכרות היא בעצם כל התנהגות שהיא עוברת למקום של אובססיה, שאני נתפס עליה, אני לא מצליח להימנע ממנה, על אף שאני יודעת שבסופה יגרם לי או לסובבים אותי סבל. זאת הגדרה של התמכרות, הגדרה מאוד פשוטה של דוקטור גבר מתי, שאני מאוד אוהבת את ההגדרה הזאת. כל התנהגות שאני לא יכולה להימנע ממנה, אני באובססיה עליה, כן, תפסת על הדבר, על אף שאני יודעת שהתוצאה שלה תהיה סבל לי או לסובבים אותי. ופה נכנס כל הסקשן, כן, של התמכרויות מחומרים ועד להתנהגויות. ונושא של מערכות יחסים הוא משהו שמאוד נתפס שם בצורה מאוד מאוד חזקה. כמובן שיש למידה לעומק של הדבר הזה, של תובנה למה זה קורה, מאיפה זה מגיע, זה בדרך כלל מגיע מילדות, שילד גדל במשפחה לא מתפקדת, שהכוונה למשפחה לא מתפקדת, זה גם במובן הפיזי, החומרי, שלא מקנה לילד את מה שהוא צריך, אבל בעיקר במקום הנפשי והרוחני, שילד מרגיש שלא נותנים לו מקום, אהבה, לא רואים אותו כמו שהוא, הוא צריך להיות במקום של ריצוי, במקום של הוכיח את עצמו, אהבה עם תנאים. זאת אומרת, בכל מקום שילד גדל בעצם, כשהסביבה לא מכילה אותו ונותנת לו מקום וחשיבות ואהבה כפי שהוא, לא תלוי בהתנהגות או תוצאות או מראה או עשייה כלשהו מצד הילד, אלא כפי שהוא, על המהות שאתה, על מי שאתה, אוהבים אותך כפי שאתה. אז בדרך כלל משם מתפתח נושא של תלות יתר במערכות יחסים, ואני מאוד אוהבת להקריא את התורה של רבי נחמן על הנושא הזה, ולמה אני נעצרת על זה? כי אני רוצה עכשיו שאנחנו נלמד מרבי נחמן מה זה מציאת חן. אני רוצה שנפריד בין מציאת חן של שקר, כן? שזה המקום של מערכות יחסים לא נכונות, שזה המקום של למצוא חן ממקום של ריצוי, ממקום של נואשות, ממקום של כל ההכרה שלי בעצמי וכל הנוכחות שלי בעולם הזה בעצם מתקיימת רק כפי איך שאחרים מגדירים אותי. אם לא רואים אותי, אני לא רואה את עצמי. אם המצב רוח שלי הוא תלוי, מה זה תלוי היתר במערכות יחסים, שכל ההגדרה העצמית שלי, המצב רוח שלי, המהות שלי, מוגדרת על ידי הבחוץ. הצלחתי, חייכו אליי, אישרו אותי, אני מאושרת. לא הצלחתי, לא ראו אותי, נכנסתי לאיזה מקום, עשו פרצוף, לא משנה שזה אפילו לא קשור אליי, אני מבפנים מתמוטטת. זאת אומרת, המקום הזה של תלויי יתר במערכות יחסים, זה מקום שהאנושות כולה הולכת אליו. זה לא במקרה, יש אצלנו את אחד המנחים, המרצים בהכשרות שקוראים לו אהרון פריבר, אז הוא קורא לזה נרקולייקים, כן? כל הרשתות החברתיות, כולן נמצאים בנרקולייק, תעשו לי לייק, תאהבו אותי, תאשרו אותי, הנה אני. כן, ולפי כמות הלייקים אנחנו הופכים להיות אושיות, כן או לא. To be or not to be, אז זה הכל תלוי בלייקים האלה. והנושא הזה של מציאת חן ממקום של הצד הטוב של הדבר, מהצד של הקדושה, מהמצב הבריא של מציאת חן, ומהמקום של השקר, זה כנגד זה ברא אלוקים, מהמקום של הצד של החן, שהוא בא ממקום של חנופה, ממקום של ריצוי, ממקום של תלות, רבי נחמן קורא לזה בעצם נצרך לבריות, וזה משהו מתורה סמך וף שאני רוצה להקריא את זה, לפני שנתחיל ללמוד איך רבי נחמן באמת מלמד אותנו איך משיגים חן אמיתי, שזה גם כן לא דבר שמשיגים, אבל זה עניין של עבודת חיים, והוא אומר ככה, ועיקר האמת, כן, הוא כותב את זה פה בתורה סמך וף, דקה, אני רוצה את ההתחלה של זה, את ההתחלה, איפה אליזה? מה קרה שהיא לא באה כבר שבוע שני? הוא אומר ככה, הוא אומר, עיקר האמת הוא כשאין האדם נצרך לבריות. כי כיוון שהנצרך האדם לבריות משתנה פניו כחרום לכמה גוונים. הוא מסביר פה ובא ואומר שהאני הכי גדול, זה לא אני בחומר, כן? אלא האני בעין הכי גדול, זה מישהו נצרך לבריות. כי בעצם הוא מסביר פה שהוא גם לא יכול להגיע לאמת של עצמו, והוא כותב, וזה פירוש הללה אדוני בחיי, היינו כשאין נצרך לבריות, וזה בחיי דווקא, אז אני חי מהחיים שלי. שהוא לא נצרך לחיות משום אדם, כי הנצרך לבריות חייו אינם חיים. היינו שאינם חיים שלו, כי הוא חי מאחרים. אבל כשאינו נצרך לבריות ואני חי חיים שלי, אזי אוכל להללו ולהתפלל לפניו באמת, וזה הללה אדוני בחיי דייקה. כיוון שנצרך האדם לבריות, עולם חשך בעדו. כן, והוא ממשיך ומתאר את זה בתורה סמך וב, ממליצה לכולם לקרוא, שזה הצד בעצם, מה שנקרא הצד האפל, הצד שמגיע ממקום של חן של שקר, ממקום שאדם בעצם, הוא מגדיר את זה שזה אדם שהוא בעצם עני, כן, אני כי הוא פשוט נזקק לאחרים כדי להגדיר את עצמו, כדי להרגיש שייכות, כדי להרגיש אהבה, כדי להרגיש את עצמו. יש פה בעצם, הוא לא חי את החיים שלו. הוא חי חיים שאולים, חי תדמית, חי חיים של משהו אחר. אז איך בעצם מדברים על אסתר המלכה, ואסתר לא ביקשה דבר, וזה מגיע במגילה באמת בסמיכות, כן? ואסתר לא ביקשה דבר, ותמצא אסתר חן בעיני כל רואיה. יש שם את הסוד ממש של מציאת חן, שהתובנה היא, כשאני לא צריכה שום דבר מאף אחד, אני מחוברת לסנטר שלי, ואני מחוברת למי שאמר והיה העולם, כן, מה שאני צריכה מגיע ממה שצריך להגיע, ומה שמגיע מגיע אליי. יש פה איזה מקום של סוד בעצם, של תובנה והבנה של ותמצא חן בעיני כל רואיה. כי יש איזשהו מקום כש... אדם נפגש עם אדם אחר, יש תדרים שאנחנו מרגישים מעבר למילים, תנועות, תחושות, הבאות, יש תדר שאנחנו מרגישים. אנשים שנמצאים בתלות יתר במערכות יחסים שהם בהיזקקות לחיות מבן אדם אחר, אתה בדרך כלל מרגיש את זה, אתה מרגיש כאילו התקרב אליך שואב אבק, שהוא בא לשאוב אותך. ואנשים בדרך כלל בתור רפלקס כדי לשמור על החיות שלהם נחסמים. ואז זה הופך להיות שדווקא אותם אנשים שכל כך רוצים מערכת יחסים, כל כך רוצים זוגיות, כל כך רוצים קשר, כל כך רוצים חברה, כל כך רוצים באמת להיות במקום של קשרי אנוש בריאים, נמצאים במקום שהם נכנסים לאיזושהי מערבולת של הזדקקות יתר, תלויי יתר, וזה הופך להיות מערכות יחסים מאוד רעילות, ואז הוא מוצא את עצמו רוב הפעמים לבד, וזה נושא שלם שאנחנו לומדים אותו בהכשרות שלנו, אבל אני רוצה עכשיו לייצר על לימוד, אנחנו צוללות לליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן זה תורות של רבי נחמן מברסלב, והוא בחר את התורה הראשונה שלו לפתוח את הספר ליקוטי מוהר"ן, כן? שכל הנושא של התורה הראשונה שלו היא נקראת תמימי דרך, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, כן? הוא בעצם מתחיל את התורה הראשונה שלו בליקוטי מוהר"ן, ומזה אנחנו מבינים איזה חשיבות רבה יש לו לעניין הזה, וכל התורה שלו מתעסקת בנושא של מציאת חן, נשיאת חן, איך מוצאים חן, מה זה חן, מה זה חן של שקר, מה זה חן של אמת. אז אני רוצה ללכת איתו צעד צעד. כן, אשרי תמימי דרך הולכים בתורת אדוני. הוא לקח את הפסוק הראשון מתהילים ושם את זה בעצם בתורה הראשונה, ומזה אנחנו מבינים עד כמה רבי נחמן, שעיקר המוטו של רבי נחמן ברוב התורות שלו זה נושא של אמת. הדיבור הידוע שלו שטוב לו לאדם שבא לעולם הזה ולו בשביל דיבור אחד של אמת שיוצא מפיו. מה זה דיבור של אמת? אתם רואים שהוא מדבר על זה, שכאילו אדם לא יכול להגיע לאמת אם הוא נצרך לבריות. אז בואו נתחיל עם התורה הראשונה, אנחנו נלמד את זה קטע קטע, בדרך כלל אני לא מעמיקה בתורות וצוללת פנימה יותר מדי, אבל היום אני כן רוצה ללמוד את התורה א' של ליקוטי מוהר"ן. אני אמליץ בהזדמנות הזאת על הספר הזה שהוא מקסים בעיניי, סיימתי לקרוא אותו, של מרדכי גרנביץ', יחיד מבט אל רבי נחמן ומשנתו. הוא באמת בסוף הספר גם מתעסק עם תורה א' של ליקוטי מוהר"ן. ספר שכתוב בצורה מדהימה, מאוד אהבתי. מזמן לא קראתי ספר גם שכתוב יפה, ככה מאוד מאוד מיוחד. אז אנחנו בעצם באים ורואים שרבי נחמן בוחר לפתוח את ליקוטי מוהר"ן בנושא של חן, של נשיאת חן ומציאת חן. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהנושא הזה, אם אני פותח בו את הספר התורות שלי, זה נושא מאוד מאוד חשוב. אני רק אסביר שליקוטי מוהר"ן, לא לומדים את זה ברצף. זאת אומרת, התורות של רבי נחמן זה לא תורה שנבנית על גבי תורה, אלא כל תורה היא נושא בפני עצמו. מי שמתחילה לקרוא את התורות יכולה לפעמים להיבעל, כי זה לפעמים נראה לא פתור. רבי נחמן יש לו צורה מעגלית שהוא מלמד את התורות שלו, זאת אומרת, הוא מתחיל באיזשהו נושא, באיזשהו פסוק. אתה קורא, לקרוא כדאי לאורך כל התורה, להגיע לסוף, ודרך הסוף אתה מבין את ההתחלה. זאת אומרת, יש לו שם איזושהי בנייה של דבר, של מילה שהוא משתמש בה הרבה, זה בחינת, 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 הוא כמו פותח חלונות, זה דומה לזה, דומה לזה, דומה לזה, אבל אחר כך שאתה מסיים את התורה, אתה מבין את כל הקו המנחה שמחבר בין כל הווינדוס שהוא פתח, בכל מיני נושאים שהוא אמר זה, בחינת זה, בחינת זה, בחינת זה, ואז הוא מחבר את הכל. אז כשקוראים, לא להיבהל מזה שלא מבינים, להמשיך לקרוא וזה יאיר לכם. זאת אומרת, זה קוראים את זה וזה מגיע וזה מאיר. ובוא נתחיל את התורה, אנחנו כן נקדיש לזה, כי זה מאוד חשוב בעיניי התורה הזאת. אז הוא אומר ככה, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, זה ככה, זה נפתח תהילים קי"ט, והוא אומר ככה, דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומתפללים. ואכן והחשיבות של ישראל נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, אין ברוחני ואין בגשמי. ושימו לב מה רבי נחמן אומר פה, זה משהו שיכול מאוד לטלטל את העולם הליטאי, עד לרבי נחמן ועד לחסידות, או אפילו קודם באמת כל העניין של לימוד התורה. לימוד התורה היה נחשב התכלית העליונה הכי גבוהה שיש. באמת בעולם הליטאי, לימוד התורה זה התכלית העליונה. בא רבי נחמן ואומר, דע, כי לימוד התורה הוא בשביל, הוא אמצעי שהחן והחשיבות שלנו יעלה בפני מי שצריכים ושהתפילות שלנו יתקבלו. זאת אומרת, בא רבי נחמן ועושה סדר הפוך על הפוך. אם עד היום דיברנו את זה שהתורה היא התכלית העליונה, בא רבי נחמן ואומר לו, הקשר איתו, מה זה תפילה? התפילה זה שאתה בשיח עם מי שאמר ויהי העולם, עם בורא עולם, אתה בשיח איתו, זה סוג של קשר, תפילה מלשון נפתולים שאתה נקשר עם בורא עולם, ובא רבי נחמן ואומר, התכלית זה שתתקשר איתו, כן? לא בוואטסאפ, כן? תתקשר איתו על ידי חיבור, תפילה, חיבור נשמתי, שיחתי, הדיבור שלך איתו, בקשר שלך איתו, זאת התכלית. התורה, אומר רבי נחמן, היא בעצם על ידי התורה נתקבלים. ואיך התקבלו הדברים שלך? על ידי זה שנעלה לך את החן והחשיבות. זאת אומרת, התורה היא אמצעי להגביר את החן והחשיבות שלך, כדי שבעצם הקשר שלך איתו והחיבור שלך איתו יהיה חזק. זאת התכלית בעצם לפי רבי נחמן. ההתבודדות היא מעלה עליונה מאוד, שאומר רבי נחמן, והוא בעצם הופך פה הפוך על הפוך את כל עולם התורה. הוא מאוד בעניין לימוד תורה, רבי נחמן, מאוד בעניין, יש לו סדר לימוד תורני מאוד מאוד חזק לחסידי ברסלב, ששולחן ערוך, הלכות והכל. ברוכה הבאה, בדיוק שאלתי איפה את. התגעגענו. אבל מה שרבי נחמן עושה פה, איך שהוא פותח את ליקוטי מאורן, מה שנקרא, הוא עושה סערה, גם ככה היו לו מלא מתנגדים ומלא עניינים בכל הנושא של, ברגע שיצא החסיד, הרבי החסידי הזה בשם רבי נחמן מברסלב, הקים על עצמו הרבה חולקים, והספר הראשון שלו, התורה הראשונה שלו נפתחת, בהפוך על הפוך, דע כי התורה היא בעצם אמצעי לקשר שלך איתו, וכדי שיהיה לך קשר, כמו שדיברנו, מערכת יחסים שאני מתחבב, צריך שיהיה לי חן. אז בואו נראה איך הוא ממשיך להסביר את הנושא הזה. הוא אומר בדבר כזה, כן? הוא אומר, כי עכשיו בהבנותינו, אומר רבי נחמן, ושהוא אומר עכשיו בהבנותינו, אז זה עכשיו בהבנותינו, כן? כי עכשיו בהבנותינו הרבים, חן וחשיבות האמיתי של ישראל נפל. כי עכשיו עיקר החשיבות והחן הוא אצלם. לא אצל ישראל, כן? אצל אומות העולם. ואני חושבת שאני קוראת את זה עכשיו, וזה כל כך, גם אנחנו נמצאים ערב פורים, כן? שזה מגילת אסתר והחשברוש, והחן והחשיבות, רבי נחמן בא ואומר, נפל והוא אצלם. הוא גם בא בטענות אלינו, אל עם ישראל, שאנחנו בעצמנו לא מייקרים את התורה, ולא מייקרים את החשיבות שלנו, כאיש הישראלי היהודי. ואנחנו בעצם, החן והחשיבות נמצא אצלם, אצל האומות האחרות, כן? עצם זה שהם הלכו לסעודת החשברוש, ועצם זה שהם נהנו מהסעודה, והשתחוו לצלם זר, וכל מה שהסיפור המגילה, ואם נסתכל גם על היום מבחינת התרבות המערבית, החן והחשיבות הוא לא אצלנו, הדוסים נראים על הפנים, כן? או בכלל חופשי הכיפות, אנחנו רואים שאין יותר אקטואליה מזה, שאומר החן והחשיבות בעוונותינו, על הפנים, והוא באיזשהו מקום בא ואומר את המקום הזה, הוא גם נותן לנו לקחת אחריות, והוא בא ואומר, אכן והחשיבות אצלם ולא אצלנו, כי גם אצלנו באופן אישי, אם אנחנו נהיה כנים עם עצמנו, הכבוד, החשיבות, הרייטינג, מה שנקרא, נראה הרבה יותר נוצץ בתרבות המערבית, בעולם האחר. אנחנו כזה, בינינו לבין עצמנו, כן? אנחנו יודעות על מה אנחנו מדברות, שבאמת החן והחשיבות גם אנחנו מבחינתנו זה נפל. והוא ממשיך ואומר, אבל על ידי התורה, כן, נתעלה החן והחשיבות של ישראל. כי התורה נקראת איילת אוהבים ואיילת חן, שמעלה חן על עומדיה, ועל ידי זה נתקבלים כל התפילות והבקשות. כאילו הוא אמר משהו וכאילו הוא סיים את זה, כן? אבל זה לא, כי אנחנו נצטרך להבין. מה זה הכוונה? כי על ידי התורה זה הילד חן, התורה נקראת הילד חן. אנחנו לא בדיוק רואים את החן, לא בדיוק רואים את הילד האבים, וצריך לציין ולהגיד שכשרבי נחמן כותב פה פסוק ממשלי, אז זה, הפסוק הזה אנחנו צריכים ללכת ולהבין מה הפסוק הזה במשלי מדבר, כדי להבין מה רבי נחמן רוצה להגיד לנו. זאת אומרת, הפסוק הזה במשלי על הילד חן וילד האבים מדבר, במשלי זה מדבר על המשל של אהבת התורה ואהבת השם מול גבר ואישה בזוגיות, והוא מדבר שם על כמה חשוב שגבר יואב ובמערכת יחסים של חיות ואהבה וחיזור אחרי אשתו החוקית, ולא יתפתח אחרי אישה זרה. שזה בעצם כמשל הנושא שלנו, עד כמה חשוב לנו שאנחנו נראה שאנחנו נשואים לקדוש ברוך הוא, נשואים לתורה, ולא נתפתח אחרי אישה זרה. כי הרי החיפוש שלנו תמיד אחרי חיות, ומה כל כך מפתה באישה זרה? שזה פשוט משהו חדש, כן? בדרך כלל שיש לי משהו שהוא ישן, אני כזה ככה מתרגל אליו, אין שם חיות והחן שלו יורד בעיניי, כי זה משהו ישן, ואז אני הולך ומחפש משהו חדש, אישה זרה, והפסוק הזה ממשלי, רבי נחמן מביא את זה לפה, כי הוא בא ובעצם ואומר לנו, כדי להעלות את החן שלכם, וכדי שתתקשרו לתורה, היא צריכה להיות בעיניכם, הילד חן, היא צריכה להיות עם חיות, התרגשות, חיזור ואהבה. אז איך עושים את זה? איך אני עכשיו ארגיש חיות וחן בתורה, שזה כאילו מצוות אנשים מלומדה, ושוב פעם, ועוד שנה, ועוד חג, ועוד פעם פורים, ואיך אני מחדשת את החיות הזאת? אז בואו נראה איך רבי נחמן פותח לנו עכשיו Windows, ובעצם מגלה לנו איך אני אמורה לשמור על קשר חי, תוסס, של כמו אהבה של חיזור, עם האישה החוקית הישנה, ולא יתפתח אחרי פיתויים זרים שנראים לי נוצצים מבחוץ, כן? כי הוא אומר ככה, הוא אומר ככה, כי איש הישראלי, צריך תמיד להסתכל בהשכל של כל דבר ולקשר עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב להשם יתברך על ידי אותו דבר. כי השכל הוא אור גדול, הוא מאיר לו בכל דרכיו, כמו שכתוב, חוכמת אדם תאיר פניו, וזה בחינת, עוד שנייה, הוא פותח עוד Windows, בואו אנחנו נעצור פה. מה בעצם רבי נחמן בא ואומר לנו? כאיש הישראלי, מה נשמע? שי, יש מצב להגביר את זה קצת? אני מרגישה שאני כאילו צריכה לצעוק. אז בואו נראה מה רבי נחמן בעצם בא ואומר לנו פה. טוב, אני רוצה שאנחנו נשאר עם החוט שפתחנו. איך אנחנו בעצם נשארות, כן? תפוסות בתורה ובמצוות ובקדוש ברוך הוא במקום של חיות והתרגשות, כאילו זה מה שנקרא אישה חדשה. כן, האישה הישנה החוקית, איך אני בעצם לא מתפתה לדברים זרים, לא מה שנקרא, כן, מעולה, תודה מאמי. איך בעצם אנחנו לא מתפתים? מה אנחנו שומרים? אומר פה רבי נחמן, כי האיש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר. רבי נחמן מתואר לנו פה עכשיו מציאות של חיים, שמה הוא מצפה מאיתנו? כן? האיש הישראלי צריך תמיד להסתכל בשכל של כל דבר ולקשר את עצמו אל החוכמה והשכל שיש בכל דבר, כדי שיעיר לו השכל שיש בכל דבר להתקרב לשם יתברך על ידי אותו הדבר. בא רבי נחמן ואומר, המציאות של החיים שלנו, אנחנו יכולים לחיות אותה כאילו סתם. כן, כמו מגילת אסתר, שבהתחלה היא נראית סתם סיפור, נכון? בא ובשתי וזה, הכל נראה סתם. מגילת אסתר שכזאת, אנחנו יכולים לחיות את החיים שלנו ככה. אומר רבי נחמן, אם אתה תחיה את החיים שלך כאילו הכל סתם, אז הכל יהיה סתם, החיים יהיו משעממים. מה שלא תחפש לא יספק אותך, אתה לא תרגיש חיבור לשום דבר, לא התרגשות, לא... יהיה לך חיים סתם. קמתי בבוקר, הלכתי, חזרתי, הנה זה אמיתי מה שרבי נחמן אומר. בא רבי נחמן ואומר, אתה אמור לחיות את החיים שלך כמו מערכת יחסים של זוג נאהב, אני והקדוש ברוך הוא, ולחפש אותו בכל דבר ודבר שקורה לי בחיים. זאת אומרת, המציאות של החיים שלי לא הופכת להיות קמתי בבוקר. זה הופכת להיות קמתי בבוקר ואני בהיקון, אני מוכנה בהתרגשות צי לראות מה אתה מביא אליי. מה אתה מספר לי? מה אתה אומר לי? מה אתה רוצה ממני? מה קורה כאן? כל דבר שקורה, אומר רבי נחמן, יש לו שכל. שכל שמאיר לך. מישהו מדבר איתך? בכל מה שמציאות מביאה אליך. זאת אומרת, אני יכולה לחיות את המציאות חיים שלי באיזה סוג של ניתוק מהעולם הרוחני, כן? ושום דבר לא מאיר לי, מין סוג של חושך כזה, וכל מה שיש לי אני רק נמצא במקום של מאבק עם החיים, עם המציאות שלא מסתדרת כמו שאני רוצה, וכל היום להיות במרמור ובהתעסקות, ואם אנחנו חוזרים לאסתר המלכה, שאיתה התחלתי את השיעור הקודם, פה, הקודם וגם את השיעור עכשיו, אני מסתכלת על דמות של מנהיגה, שחיה חיים, שעברה חיים לא פשוטים, יתומה מאבא, בלידתה אמא נפטרה, גדלה חיים לא פשוטים בכלל, נחטפת לארמון של אחשוורוש, והיא חיה חיים שמחפשת את השכל שמאיר לה בכל דבר. וזאת בחירה לחיות חיים כאלה. ורבי נחמן אומר, האיש הישראלי צריך לחיות חיים כאלה. במקום לחיות חיים של מרמור, וכל דבר שקורה במציאות לקטר ולהתלונן ולחפש אשמים ולחפש אחראים ולמה זה קרה לי ולמה זה ככה, לא למה, למה זה קרה לי. ההבנה שאני נמצא במערכת יחסים איתו של התרגשות, של חיות, שכל מה שקורה ובא אליי במציאות, זה בא להגיד לי משהו, יש לזה תכלית. יש לזה את השכל האלוקי, יש פה תכלית לדבר הזה. יש פה התרחשות שאמורה להוביל לאנשהו. בסדר, אנחנו נמשיך עם זה, אנחנו גם נראה את זה אחר כך. והוא אומר ככה, וזה בחינת יעקב. אמרתי לכם שרבי נחמן עכשיו בתורה שלו, הוא מתחיל לפתוח חלונות, נכון? הוא פתח את החלון הראשון, הוא אמר דקה על ידי התורה נתקבלים התפילות והבקשות. הוא עכשיו מלמד אותנו איך אנחנו מגיעים למקום של נשיאת חן, מה זה חן אמיתי, איך נגיע למקום הראוי הזה של שיש לנו חן בין אלוקים ואדם. ובני עצמנו קודם כל, ועכשיו הוא מתחיל לפתוח את זה, כן? בהתחלה הוא אומר לנו, זה על ידי התורה, אחרי זה הוא מסביר לנו, שכאילו אם אנחנו לא נחיה את התורה, בחיים של כמו רומן סוער, ומתרגש, ואוהב וחי, אז אנחנו מהר מאוד נתפתה לדברים אחרים, לאישה זרה, ועכשיו הוא מתחיל להסביר לנו, שחלק מהעניין הזה, זה להסתכל בשכל של כל דבר, לחפש מה שמדבר איתי בסיטואציה, ועכשיו הוא פותח בחינה, וקורא לזה, וזה בחינת יעקב, כי יעקב זכה לבחורה, שהוא ראשית, שהוא בחינת חוכמה, כמו שכתוב ראשית חוכמה, וזה בחינת ויקבני זה פעמיים, וחכמני, וזה בחינת שמש, כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש. אומר פה רבי נחמד, והוא נותן לנו דוגמה את יעקב אבינו, כן? יעקב אבינו, כמו שפתחנו את התורה הזאת, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, יעקב אבינו מסמל ביהדות את האיש תם, יושב אוהלים. אבל שימו לב מה רבי נחמן אומר פה, כי יעקב אבינו זכה לבחורה. מה זאת אומרת זכה לבחורה? המציאות האובייקטיבית הייתה שהוא ממש לא זכה לבחורה, הוא לא היה בחור, נכון? הוא לקח את הבחורה. זאת אומרת, הוא בא ומראה לנו פה רבי נחמן, וזורק לנו פה איזשהו, ככה, פותח לנו איזה הערה, ובא ואומר, תקשיבו, המון פעמים המציאות שלכם תהיה מציאות שזה מה יש, הנה. אם אתם תהיו מספיק בחוכמה לחפש את השכל שיש בכל דבר, ולהבין שיש תכלית למציאות הזאת, אתם תחפשו את, את הדיבור האלוקי בתוך הסיטואציה, אתם תוכלו גם לשנות את הסיטואציה, לשנות את המציאות. הרי יעקב אבינו בא ורואה שהתכלית של הבכורה היא בעצם שדרך הבכורה אפשר לקבל ברכות. אז הוא בא לעשיו, כן, ועשיו מזלזל בבכורה. למה עשיו מזלזל בבכורה? כי הוא לא רואה את השכל האלוקי שבכל דבר. מבחינתו עשיו מייצג את הצד הזה בחיים, שעשיו זה חיה ותן לחיות, כן? אכול ושתו כי מחר נמות, זה עשיו. תביא לי מהנזיד הדשים הזה. אני עכשיו רעב, אני עכשיו אוכל. לא מעניין אותי השכל האלוקי, לא מעניין אותי התכלית. ודרך אגב, תבינו, כשלומדים תורה, אז יש שני דרכים ללמוד את התורה, כן? אחד זה הסיפור המקראי, שזה הפשט. יש עומק יותר פנימי, שזה להבין שכל הסיפור המקראי וכל ההתרחשות של המציאות בחוץ מתרחשת בתוכי. בתוכי יש כוח שנקרא משה, בתוכי יש פרעה, בתוכי גם יש צד של יעקב, של אתם, שמחפש את השכל האלוקי בכל דבר, ויש לי גם את הצד של עשיו, שאומר לי, יאללה, יכול ושתה כי מחר נמות, יאללה, זרה, כן? זה, אני לא נגד זרה, כן? אני נורא בעד להתלבש לשבת וכאלה. אבל, שימו לב שרבי נחמן פותח פה ומה הוא בא בעצם ואומר לנו, תשימו לב, אני פותח לכם בחינה עכשיו של מה זה שכל של לראות אותו דבר. קחו דוגמה מיעקב אבינו, כן? איך לקחת בחורה? המציאות כביכול, אין מציאות יותר מקובעת מהדבר הזה שלא נולדתי בחור. יש כל מיני פירושים במדרשים וזה, שהיות והרחם זה כמו בקבוק, אז הוא היה הזרע שנכנס ראשון לרחם, לכן הוא בעצם הבכור, יש כל מיני כזה פלפולים שמנסים, אבל תכלס מבחינת הפשט, יעקב היה בסיטואציה, ראה את המציאות, ראה את השכל שיש בדבר, ושינה את המציאות כדי שהוא יקבל את הברכות, כי הוא ראה את השכל האלוקי שיש פה, מה ראוי לעשות פה, כן? וזה החלק בתוכנו, בין עשיו ליעקב, שאו שאני לוקחת המציאות ואומרת, יאללה, משחררת, או שאם אני רואה את השכל שיש בכל דבר, רומז לי פה רבי נחמן, את יכולה גם לשנות מציאות. זה לא שיש לך מציאות עכשיו מלמעלה, ואת חסרת, את יכולה גם לעשות דברים עם השכל הזה שאת רואה בכל דבר. והוא ממשיך ואומר פה, וזה בחינת, אמרתי לכם שכל זה בחינת, 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 וזאת בחינת ואורך צדיקים כי אור נוגע הולך ואור עד נכון היום, כן? כי השכל הוא מאיר לו בכל דרכיו כמו השמש, והוא בא ומסביר שהשכל האלוקי זה כמו שמש, זה לראות בבהירות את המציאות שבאה אליי, כן? כשאני רואה בבהירות זה כמו שהשכל האלוקי מאיר לי את המציאות, אני מבינה מה קורה מסביבי. עומד גם נדבר על המצבים שהוא מסביר שאנחנו גם לא מבינים מה קורה מסביבנו, אבל פה עכשיו מדבר על המציאות השכל זה שמש, זה בעצם מאיר לי את המציאות, ואז אני יכולה להבין מה קורה. והוא אומר, וזה בחינת חטא, האות חטא, לשון חיות, כי החוכמה והשכל הוא החיות של כל דבר, כמו שכתוב, החוכמה תחיה. זאת אומרת, הוא בא ואומר, אין רגע בחיים שקורה שלא קשור לתכלית שלי. אם אני רוצה להיות חיים של חיות, חיים של אקשן, של עניין, של מערכת יחסים סוערת ואוהבת עם הקדוש ברוך הוא ועם התורה, אני צריך לראות את השכל האלוקי שבכל דבר. פה הוא, ואז הוא שם פה את האות חטא, כן? זאת אומרת, אנחנו מבינים כבר שהמגמה הולכת להיות מה זה חן, חן זה חטא ונון, אז הוא שם באות הראשונה את החטא ואומר, את רוצה חן? שתהיה לך חוכמה, איזה חוכמה? חוכמה הרי יש גם מצד הסיטרה, כן? עץ הדעת, טוב ורע. שואלים, מה זאת אומרת את זה דעת טוב ורע? מה יכול להיות רע בחוכמה? אז מסבירים חז"ל שחוכמה שהיא באה מצד הקדושה, מצד השכל האלוקי, זה חוכמה שמחברת אותי לאלוהים. כן? אני מרגישה באחדות עם אלוהים. זה חוכמה שמביאה אותי לאחדות עם האין סוף. החוכמה, את הדעת רע, זה חוכמה שמביאה אותי לנפרדות. שזה החוכמה של הפילוסופים והאפיקורסים, שבעצם מרוב חוכמה ופרופסורה מגיעים למציאות של אני כוחי ועוצם ידי, וזה מביא אותם לנפרדות שהם לא מכירים בזה שהם נבראים. הם הופכים להיות ישות בפני עצמה. אוקיי? זה החטא של החוכמה. ובואו נראה איך הוא ממשיך. אך מחמת שאור השכל גדול מאוד, כן? אי אפשר לזכות אליו, כי אם על ידי בחינת נון. אמרנו חץ ונון, חן. מה זה הנון? הנון הוא בחינת מלכות. מלכות, כמו שכתוב, לפני שמש ינון שמו, ופרש רשי לשון מלכות. וזה בחינת לבנה, כי הלבנה אין לה אור מעצמה, כי היא מה שמקבלת מהשמש, וזה בחינת מלכות, דלת לה מגר מכלום, אלא מה שמקבלת מן החץ, שהוא מבחינת חוכמה, מבחינת שמש, ונעשית אור לבנה כאור החמה. בא רבי נחמן ואומר, בלי תכונת המלכות, התכונה של ספרת המלכות בקבלה, זה אין לה מעצמה כלום. בלי תכונת המלכות, הספל מלא. אם אני מלאה בעצמי, באגו שלי, במחשבות שלי, בדעות שלי, באמונות שלי, בתובנות שלי, ברצונות שלי, בתאוות שלי, בשאיפות שלי, במה שלי, עוד לא יודעת. אם אני ממלא, איך זה נקרא? ממולאת? קרוב ממולא, כן? אם אני קרוב ממולא בעצמי, אז אין שום מקום שיכנס פה שום חוכמה של אלוקים, כן? אין מקום לכלום להיכנס אליי. לכן מלכות, שזה משהו הפוך על הפוך, כי בדרך כלל אתה חושב שמה זה מלך, אנחנו מכירים מהמושג הגוי של מלכים, זה מלך ששולט בעם שלו, כן? ביהדות מלכות, וזה דבר מקסים, תחשבו על דוד המלך, או בכלל מלכים שהיו, מלכות זה אין לו מעצמו כלום, הוא משרת העם. ורבי נחמן מסביר שמלכות אין לה מעצמה כלום, זה האות נון, אינון, אינון, וזה בעצם לבנה ש... אני כלי להשתקפות של השמש, כלי להשתקפות על החוכמה האלוקית. זה בעצם נון. בואו נראה איך הוא ממשיך את זה פה, כי זה מאוד מאוד יפה. אבל אומר רבי נחמן, מה שעה? בסדר. אומר רבי נחמן, כן? אז בעצם הוא בא ומסביר לנו פה, כדי שיהיה לנו חן. הוא בא ומסביר לי, כדי שיהיה לך חן, הצלחה שיהיה לך שכל אלוקי. כן, לא שכל שלך עצמך, אלא שכל אלוקי, והצליחה שתהיה בך ענווה. איזשהו מקום ריק מבפנים, שאתה לא מחזיק מעצמך שום דבר, ואני רוצה להקריא את זה מאוד יפה מערב שגר, כי אני חושבת שהמילים, אתם מכירות את הספר, אז אני הרבה מקריאה משיעור מליקוטי מאורה, אני חושבת שעל הנושא של החן, הוא מדבר את זה בצורה מאוד מאוד יפה, כן, והוא אומר... רגע, אומר את זה ככה. אומר את זה ככה. בהקשר זה. אומר את זה ככה. האמת היא שמה שיוצר את החינניות הוא קודם כל פנייה שאינה אינטרסנטית. זו הסיבה לכן שיש לדוגמה לילדים. הילד צוחק או בוכה בתגובה ישירה למה שהרע לו. הוא אינו מתכנן או יוזם זאת, אלא נמצא בכנות בתוך החוויה שלו. התנהגותו איננה השתקפות של דימוי חיצוני שלו, של עצמו, מפני שהוא פועל ללא מודעות וללא אגו. כן? ואני מדלגת פה. מסבירה את זה מכאן. האדם צריך להיות במצב של התבוננות, של שתיקה פנימית המזוהה עם מלכות הקדושה. המלכות של הקדושה שרבי נחמן מדבר עליה, שאין לו מעצמו כלום, זה אומר שאני נמצא בסיטואציה שאני חווה את המציאות, בלי שהכל עובר דרכי. יש מושג שנקרא ריכוז עצמי. מושג שריכוז עצמי זה רובנו המון פעמים נמצאים שם, שאנחנו חווים את כל המציאות של העולם, הכל איך זה עובר דרכי, איך זה משפיע עליי, מה יוצא לי מזה, מה האינטרס שלי, מה אני נפגע בזה, מה, איך שהוא אדם כשהוא רואה סיטואציה או חווה סיטואציה או מקשיב אפילו לחבר, הרבה פעמים או שהוא נמצא בעמדה של רגע מה זה אומר עליי, או בעמדה של רגע מה אני אענה לו, או איך אני שמע חשוב או חכם מספיק כדי שיהיה לי תשובה לתת לו, או כשאני ניגש למישהו אני נמצא במין מקום של ריכוז עצמי שאני מסתכל ואני בצורה מניפולטיבית חושב מה אני צריך ממנו. עכשיו דיברנו על זה בתחילת השיעור, שאנשים מרגישים את התדר הזה. כן? אז אומר רבי נחמן, שאם אתה נמצא בקשרים, במערכות יחסים עם אנשים, ואתה רוצה שיהיה לך את הנשיאת חן הזאת, אתה צריך להגיע למצב של מלכות בתוכך, שמה זה מלכות? שאין לך מעצמך כלום. שאתה ניגש למערכת יחסים, לקשר, לשיחה, לבקשה, שאתה במין התחברות והשתוות למציאות, כפי שהחוכמה האלוקית תביא אותה אליי. תחשבו מה קורה כשאני נמצא במקום נינוח כזה. עוד דקה אנחנו נתקדם על זה עם רבי נחמן, ונראה על המציאות הזאת, ותראו מה הוא אומר פה. אבל מי שאינו מקשר את עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, זה בחינת עשיו. מה הוא בא ואומר לי? הוא אומר לי, זה שאמרתי לך בתחילת התורה, שהאיש הישראלי צריך לחפש את השכל והחיות שיש בכל דבר, זה לא רק שאני אומר לך את זה בתור המלצה. אני אומר לך את זה, כי אם את לא עושה את זה, את עשיו. זאת אומרת, כדי להיות עשיו, אומר פה רבי נחמן, את לא צריכה להיות עכשיו איזה מישהי שהורגת חיות ביער ועושה לא יודעת מה מדברים. אלא עצם זה שאת תחיי חיים, איך הוא אומר את זה פה? אבל מי שאינו מקשר את עצמו אל השכל והחוכמה והחיות שיש בכל דבר, מי שלא מחפש במציאות של החיים שלו מה השם רוצה ממני, מה השם מדבר איתי, מה התכלית, מה העניין של כל דבר הזה, מה אני אמורה לעשות עם זה, מה הרצון השם ממני בתוך הסיטואציה, מי שלא מחפש את השכל האלוקי, אז הוא בחינת עשיו. אפילו אם את פסיבית, לא עשיתי כלום. לא הרקתי, לא גנבתי, לא רצחתי, מה עשיו? אז הוא אומר, את בחינת עשיו. למה בחינת עשיו? שביזה את הבכורה. כמו שכתוב, ויבז עשיו את הבכורה, דהיינו את השכל כנל, כן? אומר פה רבי נחמן, אם את לא מחפשת את השכל האלוקי שבכל דבר, את בחינת עשיו, בחינת הפסוק הזה, שאומר, לא יחפוץ כסיל בתבונה, כי אם בהתגלות ליבו, וזו בחינת מלכות הרשעה, בחינת לבנה דסיטרא אחרא שעליה נאמר וחפרה הלבנה, וזה בחינת יצר טוב ויצר רע. בא רבי נחמן פה ואומר פה משהו מדהים. הפסוק הזה, שאני מאוד אוהבת אותו, לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות ליבו. מה זה לא יחפוץ כסיל בתבונה כי אם בהתגלות ליבו? זה כסיל, אדם שהוא כסיל, כן? מחפש במציאות לא את התבונה, לא את השכל האלוקי, לא את מה שמאיר לי בסיטואציה, אלא הוא מחפש את התגלות ליבו. הוא מחפש, אני מחפשת עכשיו את האינטרסים שלי, את האגו שלי, את המניפולציות שלי, את מה אני מרוויחה מזה. אני לא נמצאת בהשתוות ובתדר אחדותי עם העולם, אני לא נמצאת במקום של מלכות, של אין לי מעצמי כלום, ואני זורמת עם מציאות החיים, במין מקום שמה בא אליי ומה הרצון, ואני מתקנת עולמות. לא, אני נמצאת בהתגלות ליבו, כמו עשיו, לא שונה ממנו בהרבה. עושה לייזר, אני בלי שערות אדמוניות, אבל אני עשיו. למה? כי מה הוא חפץ? רק באינטרסים שלו. עכשיו בואו נודה על האמת, אנחנו הרבה פעמים, כל סיטואציות שמגיעות לנו, כן? החיים שאנחנו חיים, הם חיים שהמון פעמים לא פשוטים לנו ולא נעימים לנו ואנחנו בסבל. כי מה אנחנו רוצים לראות במציאות שבאה עלינו? את התגלות ליבי. אני רוצה שאני אגיד לך מה אני רוצה, ואתה עובד אצלי. קדימה, תריץ את המציאות. הרי כל מתי בעיה מוגדרת בעיה בחיים שלי? כשדברים קרו, לא כפי שאני רוצה שהם יקרו. נכון? כאילו, obviously, לא? כזה. אז אומר פה רבי נחמן, אם את רוצה להיות כסיל, ואת לא רוצה לחפש את השכל האלוקי בכל דבר, שבי כל היום, מרמרה, תתמרמרי מהמציאות שבאה אלייך. כי את כל מיני רק תחפשי איך המציאות צריכה להיות בבימוי של הרצונות שלך בלב. עכשיו, אני לא אומרת, גם יש רצונות טובים, כן? אנחנו גם עוד רגע נבוא ונגלה שרבי נחמן בא ואומר, טוב, רגע, בעצם, אז איך אנחנו מגלים מה זה הרצונות הטובים ומה זה לא? הרי איך נגיע למין דרגה כזאת שאנחנו נבין מה השכל האלוקי שמאיר בכל דבר? זה גם כן איזושהי התיימרות לחשוב שאנחנו נגיע למציאות כזאת של השכל האלוקי. והוא ממשיך ואומר פה, וזה בחינת יצר טוב ויצר הרע, כי היצר הטוב נקרא מסכן וחכם, בחינת מלכות שבחינת ענייה ודלה, דלת לה מגרמה כלום, כי מה שמקבלת מהחוכמה, זאת אומרת, הוא בא ומגדיר את זה פה רבי נחמן, מלכות הקדושה, המקום הזה של החן שאני רוצה שיהיה לי, שהוא חיבור של השכל האלוקי, עם, שאין לי מעצמי כלום, שאני נטולת אגו, החן הזה שיעזור לי בעצם, שאני אמצא חן ביני אדם וביני אלוקים, ואז בעצם כל המציאות תתנהל כפי שאני רוצה, שעם זה התחלנו את התורה, שהוא מגלה לנו פה איך, 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 איך מגיעים לחן הזה. אומר פה רבי נחמן, זה צריך להיות ממקום שהיצר הטוב הוא מסכן וחכם. מה זה מסכן? כאילו מין מקום שאם אתה משווה אותו ליצר הרע, ליצר הרע הוא קורא זקן וכסיל, אז אם היצר הרע זה זקן וכסיל, והיצר הטוב זה מסכן וחכם, אז גם היצר הטוב, אם אני אקח תכונה של ההפך מזקן, זה תכונה של ילדים. איזה תכונה יש לילדים? גמישות. אני בגמישות כלפי המציאות שמגיעה אליי. אני בגמישות כלפי איך שהשם מוביל אותי. אני לא בנוקשות, אני לא נתקעת מלאה, זה אני, זה הקיבעון שלי, זה האובססיה שלי, לא מוכן לזוז מילימטר מהדעות, מהמחשבות. תפתחי, אומר רבי נחמן, תפתחי את הראש. ההתרוקנות הזאת מהאגו תפנה מקום למציאות חדשה להיכנס אלייך. יש לו רעיונות, וואו, בשביל החיים שלך. הוא יכול לביים לך מהסיטואציות שלא דמיין, ואת נתקעת על הסיטואציה הזאת, כן? נתקעת עליה, ואת באובססיה עליה, ולא רואה ממטר, מה, לא פותחת. תפתחי. זה יצר טוב. מסכן וחכם. המסכנות הזאת, יש בזה משהו שהוא קצת הפך הנצנץ של החברה המערבית, ההישגית, התרבות הזאת של להצליח ו... אז מה, תהיה מסכנה, איך זה נשמע? אבל כל הגיבורים של רבי נחמן בסיפורים הם קבצנים, עם נכויות, הם נראים מה זה מסכנים, ובסוף מגלים שהם הכי לא מסכנים. אבל המסכנות הזאת היא מהמקום של ההתבטלות הזאת של האגו והגאווה, ובואו נראה איך הוא ממשיך את זה ואומר, ויצר הרע נקרא מלך זקן וכסיל, כן, זה מול זה, מבחינת מלכות דסית רעך, שנח חפצה בחוכמה ושכל, וצריך כל אחד, אומר רבי נחמן, לתת כוח לבחינת מלכות הקדושה, להתגבר על מלכות דסית רעך. זאת אומרת, רבי נחמן בא ואומר פה, זה, את לא יכולה להיות ניטרלית, אום שמום, אין ניטרליות. או שאת בצד הזה, או שאת בצד הזה. גם אם תגידי לא עשיתי כלום, לא חיפשת השכל האלוקי, לא חיפשת להתחבר למלכות הקדושה, נתת כוח לעשיו, למלכות הרשעה. אין, אין, אין ניטרליות בעולם הזה. כן? זה כמו לסעול אופניים. את לא נופלת לסיטרה. כן? אז אומר פה רבי נחמן, שצריך להמשיך ולהתגבר על זה. הוא בא ואומר, ואם לאו יעסוק בתורה, הוא אומר, אם פגע בך מנובל זה, משחרר לבית המדרש, כי על ידי התורה נותן כוח למלכות הקדושה. הוא בא ואומר, לימוד התורה, שהתחלנו איתו בתחילת התורה, שהוא אומר, לימוד התורה הוא אמצעי לקבל חן, אז הוא בא ואומר, כי כל המאבק הזה עם היצר הרע, עם העשב הזה שבתוכי, שרוצה את התגלות ליבי, ורק מה שבא לי, וכל ושתה, ועכשיו, ומה שאני רוצה באגו שלי, אומר רבי נחמן, אתה רוצה להיאבק בו, תמשוך אותו ללמוד תורה. ואני אוהבת מאוד את פסוק, מה יעשה אדם ויחיה? ימית את עצמו באוהלה של תורה. ואני מפרשנת את זה, מה זה ימית את עצמו? ימית את האגו שלו. אם אני ממיתה את העצמי שלי, את המקום האגוצנטרי הזה, של רק רוצה לעצמו, רק רוצה לקבל, רק רוצה לקחת, רק רוצה, דיברנו על זה בתחילת השיעור, כן? מערכות יחסים, אני שותה בכוח מאנשים אהבה, מקוששת אהבה, אונסת אנשים לאהוב אותי. תעשו לי לייק, תאהבו אותי וזה. איך אני עושה את זה? אמרנו בתחילת השיעור. ריצוי וחנופה ושקר. אומר רבי נחמן, אתה נופל כאילו חזק מאוד. אתה בסבל. אוקיי? אז ימית את עצמו בעולה של תורה, זה להמית את האגו הזה שלי, את תחושת המלאות הזאת, של ההרגשה הזאת של אני יודעת, אני צריכה, מגיע לי, תביאו לי. כל המקום הקשה הזה של ה... ותדעו לכם שאנשים, הסבל הכי גדול של אנשים, זה הציפיות האלה, ממה הם חושבים שהם מגיע להם, ומה צריך לתת להם, ומה צריך לקרות במציאות. הציפיות מול האמת לאמיתה, המלחמה הזאת עם המציאות, אדם מגיע לשלווה, ולמלכות אמיתית, ולכן כשהוא נמצא במקום הרגוע הזה, שהוא מקבל את מה שבא אליו, ומבין שיש בזה תכלית ומטרה. בואו נתקדם עוד, כי אין לנו עוד הרבה זמן. ואזי מקבל את המלכות שבחינת נון חיות מן החוכמה שהיא חטא, ונתחבר ונתקשר החטא והנון ונעשה אור הלבנה כאור חמה, ואז מתבטל מלכות הרשעה, ואני מדלגת פה קצת, והם אומרים, הוא מסביר פה בחינת יצר הרע נופל ונכנע לתורה, והוא בא ואומר, תבינו, התורה יש בה, התורה היא בעצם קשורה לכל חלק וחלק בחיים שלנו, השכל האלוקי נמצא בכל חלק וחלק בחיים שלי, קמתי, הלכתי, עשיתי, שתיתי, ישבתי, קמתי, דיברתי עם אנשים, שמעתי שיחה, דיברנו על זה הרבה פעמים שרבי נחמן אומר, שכל יום הקדוש ברוך הוא מדבר עם האדם על ידי מעשה, דיבור ומחשבה. אני יכולה לשמוע דיבור, עברתי ברחוב, שמעתי מישהו אומר משהו למישהו, אוי, השם אמר לי משהו. אני יכולה לראות מעשה של מישהו, זה בא ללמד אותי משהו. השם מדבר איתנו כל היום, רק צריך ככה לפתוח את הרדארים, כמובן לא ברזולוציות גבוהות מדי, לא להיכנס לאיזה הזיה, כן. ועל ידי זה אומר רבי נחמן, נתקבלים כל התפילות והבקשות, כי עיקר מה, שאין נתקבלים הבקשות ומחמת שאין לדברים חן, ואין נכנסים בלב של זה שמבקשים ממנו. כאילו, אין בליבו מקום שיכנסו הדברים בליבו, מחמת שאין לה מבקש חן שיכנסו הדברים בליבו, זה שזה שמבקשים ממנו. זאת אומרת, אני באה ומבקש משהו בעבודה, אתם מכירות את זה הרבה פעמים, רעיון עבודה, כן? אני באה עם תעודות והצלחות, ואני יושבת שם ככה, כולי מלאה בעצמי, אין חן, לא התקבלת לעבודה. ומגיע מישהי ככה מפוזרת קצת, אופה, זה, כאילו יושבת שם ככה, והיה לה חן והתקבלה לעבודה. למה הוא התקבל? אני זוכרת שפעם נסעתי עם אחד הזמרים המפורסמים, כן? ברכב שלי, נסענו ביחד לאיזה מקום, והשמעתי לו דיסק, הייתי עם אשתו כמובן באוטו, תחשבו ככה, אני לא זה, והשמעתי לו דיסק באוטו של זמר אחד המוכשרים, שניסיתי כמה וכמה פעמים לעשות לו הופעות ולדחוף אותו וזה. הוא אמר לי, הוא אחד המוכשרים. אז הסתובבתי ואמרתי לו, אבל לא יודעת למה, אין לו חן. מוזיקה בעיניי, אמרתי לו, בעיניי יותר טוב ממך. באמת. אבל כאילו, אתה רואה שחן זה משהו שהוא בלתי מוסבר. למה שיר אחד מתקבל ויש לו חן בעיני אנשים? ואיך רבי נחמן מסביר יפה מה זה חן? אני מבקשת ממך משהו, אני צריכה שיתפנה מקום בלב שלך, שאני אכנה שם, כן? שהדברים שלי יתקבלו, שהיא תרגיש את החיסרון שלי ותרצה למלא לי אותו. זאת אומרת, חן זה איזה תדר כזה, ורבי נחמן בא ואומר לך, תביני, זה תדר מדויק. אם את תתרוקני מעצמך, אם את תהיה מחוברת לחץ של החיות, של השכל האלוקי, של לראות את רצון השם בדבר, ואת תתחברי לנון של ההתבטלות וביטול האגו והאינטרסים האישיים שלך, החיבור הזה יביא חן. ובואו נראה איך הוא ממשיך את זה, כי הוא ממשיך את זה פה מאוד מאוד יפה. ועל כן נקראת התורה יעלת חן, ואזי זוכה שדבריו הם דברי חן, ואזי נתקבלים דבריו ובקשותיו. ואמרנו עוד פעם, איך רבי נחמן מעיז לבוא ולהגיד שהתורה היא אמצעי שנמצא חן. הרי התורה זה כאילו פסגת התכלית. לא, רבי נחמן תורה ראשונה מתחיל פה בפייט, כן? מבחינתי התורה, אומר רבי נחמן, היא אמצעי, שכל האמצעי זה שתמציא חן בעיניו, שיהיה לך קשר איתו. הקשר, התבודדות עם עלה עליונה מאוד, אומר רבי נחמן, אני מבחינתי, הקשר שלך עם אלוהים, שתהיו ככה באהבה ובקשר, שיהיה חן ביניכם, זאת התכלית, התורה זה אמצעי לזה. למה? כי התורה באיזשהו מקום באמת, כשאנחנו מסתכלים על כל הנושא שהוא אמר תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני, התורה נותנת לי את ההלכה, את הדרך, את החוקים. כי הרי איך אני יודע מה זה התגלות ליבי מול השכל האלוקי? יש הרבה דמיונות שם בסיפור הזה. איך אני יודע בדיוק מה הדבר? וזה בבחינת תף. עכשיו הוסיף את המילה תף. את האות תף. וזה בחינת תף, היינו, על ידי שנתחברו ונתקשרו החטא והנון, נעשה בחינת חן, ועל ידי זה נעשה בחינת תף, שהוא לשון תו, חקיקה ורשימה, כן? והתוות התו, כי על ידי החן נחקק ונרשם מקום בלב המתבקש לקבל הבקשה. זאת אומרת, הוא בא ואומר, מה זה האות תו? זה תו. זה כמו שאני מצייר פה תו. אני חוקק מקום בלב שלך שיכנס לשם החן. ואז הוא בא ואומר, חקק מקום בלב זה שמבקשים ממנו, כדי שיכנסו דבריו בליבו ויקבל בקשתו. והחקיקה והרשימה הזאת זה בחינת התו, כאילו מן הסימן הזה, תו כמו סימן שעושים בלב, וזהו, אומר רבי נחמן, דברי חכמים בנחת נשמעים. נחת דייקה. היינו בחינת חן הנעל והתו הנעל, ועל ידי זה נשא אותיות נחת. ואז נשמעים דבריו ונתקבל בקשתו. מה זה בעצם הנחת הזאת שנהיה? הוא התחיל איתנו עם חן והגיע לתו, עשיתי מקום. הנחת זה ההפך הגמור מחיים של מתח, עצבים, כעס. מה זה נחת? שהמציאות שבאה אליי, אני מקבל אותה בנחת, כן? כשהנחת הזאת היא ההפך הגמור ממציאות שאנחנו חיים, כשאנחנו נלחמים במציאות. בדרך כלל אנחנו נלחמים במציאות, והתוצר של החיים שלנו זה חיים של מתח וחרדות ופחדים וסבל ומאבקים, והוא אמר לי והוא עשה לי והלכתי ואמרתי, מה זה נחת? אומר רבי נחמן, כשתראי את השכל האלוקי בכל דבר, החטא, את תראי את החיות של האלוקות בכל המציאות, את תביני שיש פה מישהו שמביים לך את המציאות. ותחברי את החטא הזאת, את החוכמה האלוקית הזאת לנון, תבטלי את האגו שלך, תפני מקום, תני לו להיכנס. את תגיעי למציאות של תו, שזה ייחקק בתוכך, יהיה לך חן וחקיקה, ותגיע למציאות של נחת. ומה זה ודברי חכמים בנחת נשמעים? הרי אנחנו יודעים שבא בן אדם לשכנע אותך למשהו, או לדבר איתך על משהו, אין דבר יותר קשה כשהוא מתחיל לצעוק. בדרך כלל תמיד אומרים שמישהו מתחיל לצעוק, סימן שאין לו מה להגיד. כן? שהוא לא מתחבר באמת, הוא לא אוחז באמת, אז הוא מתחיל לצעוק. מה זה דברי חכמים בנחת נשמעים? כשאני אדם שחי את החוכמה האלוקית, חי את הביטול האגו, ונמצא, מקבל את המציאות כמו שהיא, אז אני יכול להגיע למקום של נחת. אני לא במתח, אני לא בעצבים. מה שיבוא ממך. בוא נמשיך רגע את זה.
נשמעים זה במובן שהם מתקבלים.
כן, התפילות מתקבלות ונשמעות, כן. אבל הוא ממשיך פה ואומר, ועל כן יעקב, שהוא בחינת השכל כנעל, על כן הוא זכה לכן, הוא מדבר פה עכשיו פרק ארוך על יעקב אבינו, כי חנני אלוקים, ועל כן ברך את השבטים בחן. שוב הוא מראה פה כמה חשוב הברכה הזאת של החן. כמה חן זו ברכה, זו הברכה. שימו לב, התורה הראשונה בליקוטי מאורן, הוא פותח בללמד אותנו מה זה חן, כמה זה חשוב. ואז הוא אומר פה, ודווקא יוסף היה יכול לברכו בחן. כי יוסף היה כלול ביותר מבחינת יעקב, כמו שכתוב, אלה תולדות יעקב יוסף. כי הוא היה עיקר תולדותיו, על כן נאמר ביוסף, בחור, ואני מתקדמת ואומרת, מתקדמת קצת, כי אין לנו הרבה זמן, וזהו שורו לשון הסתכלות, כי צריכים להסתכל בשכל שיש בכל דבר, כי השכל מאיר לו, שימו לב מה הוא אומר על יוסף הצדיק, כי השכל מאיר לו בכל דבר, אפילו במקום שהיה אופל וחושך, מאיר לו השכל. כשהוא זוכה להסתכל על השכל שיש שם בכל דבר, ומקרב אותו להשם יתברך. שימו לב, רבי נחמן לא סתם עכשיו מביא לנו את יוסף הצדיק, לתוך התורה של נשיאת חן, כי אם הוא דיבר איתנו שהשכל האלוקי זה שמש, וזה מאיר לנו, אנחנו ככה מבינים את המציאות, ומבינים מה שקורה מסביבנו, למה הוא מביא את יוסף? כי יוסף בא לספר לנו, מה אנחנו עושים במצבים בחיים שלנו, כשיש לנו חושך גמור. ויוסף הוא כמו אסתר המלכה. אסתר המלכה לא ביקשה דבר, והייתה נושאת חן בעיני כל רואיה, אבל היא נמצאת בחושך גמור, כמעט כל המגילה, היא בחושך גמור. אבל מה יוסף עושה פה ואומר פה רבי נחמן? שבתוך החושך הוא יודע בידיעה, באמונה, שיש פה שכל אלוקי. שיש סיבה למה אני עכשיו נמצא בסיטואציה הזאת. אני לא זרוק פה סתם. יש סיבה לכל דבר. כשאני חיה חיים של מקטע בחיים שלי, שאני עכשיו עוברת בתוך החושך, כשאסתר המלכה נלקחת לבית החשברוש, כן? והיא אשת איש, היא אשת מרדכי, היא נלקחת לאחשוורוש הרשע המגעיל הזה, ממש. ואני לא יכולה שלא לחשוב על החטופות שלנו שם בעזה, כשאני מדברת על חושך ועל אסתר המלכה ועל הסתרה גדולה. אבל אנחנו מבינים שיש שכל אלוקי בדבר הזה. זאת אומרת, אנחנו מבינים ששום דבר לא קורה פה סתם. לחשוב שדברים קורים סתם, זה לתת כוח למלכות של עשיו. גם בחושך, גם בשעות החשוכות של הלילה, כן? תמיד יהיה משהו שיעיר לנו. ההערה הזאת היא של האמונה, של ההבנה, שכרגע אני לא מבין מה קורה בחושך, אבל יש פה שכל אלוקי. זאת אסתר המלכה שהיא צועקת, אלי, אלי, למה עזבתני? היא לא אומרת, למה אלוהים עזב אותי? היא מדברת איתו בלשון נוכח, היא מדברת איתו. היא לא רואה אותו, אסתרה זוועה, נחטפה לארמון המלך, אבל היא מדברת איתו בדיבור ישיר, היא יודעת שהוא נוכח שם בחושך, למרות שהיא לא מהיר לה שכל, ואין פה שמש, והיא לא מבינה פה כלום, לא מבינה כלום. דרך אגב, זה כל העניין של מגילת אסתר, מגילה של הסתרה, של חושך, שלא מבינים כלום, ואז בסוף קיבלו היהודים, קיבלו את התורה, בימי אחשוורוש אומרים שיש את קבלת התורה במעמד הר סיני, שזה קפה עליהם הר כגיגית, ובתקופת אחשוורוש, בתקופת מגילת אסתר, קיבלו היהודים ברצון. זה קבלת התורה השנייה שעם ישראל קיבל את התורה ברצון, כי מה הבנו? שאין גם טבע, שגם הטבע הוא נס. זה כל הסיפור של מגילת אסתר שהוא מדהים, זה אחת השמחות הגדולות שיש שם. ואז, אני מסיימת, הוא מדבר פה על היצר הרע, כן? והוא מדבר על היצר הרע שזה כמו ספינה, שגם היצר הרע יש לו חן וחשיבות כביכול, כן? גם היצר הרע במין תחפושת ובמשחק, שגם הוא יש לו חן וחשיבות. ואיך אנחנו בעצם מזהים מתי זה יצר הרע ומתי זה התורה? והוא מדבר פה שיש פה ממש מאבק, שהיצר הרע רוצה לעשות את האדם משוגע ממש חס ושלום, והוא אומר, בעל עבירה, מי שעושה עבירה, אומרים שנכנס בו רוח שטות ורוח עבירה, והוא מסביר את זה פה בצורה מדהימה. יש לרבי נחמן, אני אסיים בזה את השיעור, כי אנחנו צריכות לסיים, יש לרבי נחמן סיפור מאוד יפה, משל, כאילו סיפור ממש קטנטן, שהוא מספר על איזשהו אברך, תלמיד חכם מאוד מאוד גדול, שיום אחד ירד משמיים מלאך והתחיל ללמוד איתו תורה. ואותו אברך התחיל ללמוד תורה, ועם המלאך הזה, והמלאך הזה אומר לו, באתי משמיים ללמד אותך, והוא הלך וגדל בתורה, ובאמת היצר הרע, הוא מסביר פה רבי נחמן, מגיע תמיד בתור גל, והוא מנסה להטביע את הספינה, והוא קורא לזה פה בפסוקים שעם קצף לבן, היצר הרע אף פעם לא מגיע בצורת עשיו, הוא תמיד נראה משהו וואו כזה, איזשהו חומרה מאוד גדולה, ומספר שם רבי נחמן במשל הזה, שהגיע לאברך הזה מגיד מהשמיים שישב ולמד איתו תורה, ויום אחד המגיד הזה, אחרי שהם התקדמו מאוד, והוא עלה במעלות התורה, וכל מיני אמר לו, אל תשביע אותו שלא יספר לאף אחד, שבא מגיד מהשמיים ולומד איתו תורה, ומספר שם רבי נחמן, שיום אחד הוא בא לאברך הזה ואמר לו, תקשיב, כדי שיגיע משיח ממך וזה, יש, אתה יודע, את העניינים שאיך משיח יגיע, הוא צריך להגיע על ידי העבירה, כדי שיהיה דרך הקדושה ויוולד משיח, לכן אתה צריך לבוא על אשתך כשהיא לא תאורה, כשהיא לא תובלת. והאברך הזה, אחרי שהוא לומד עם המגיד הזה מהשמיים, כאלה דברי תורה, זה כמובן נראה לו מדהים, הוא בא לאשתו, הוא אומר לאשתו, תקשיבי, זה סוד, אסור, נשבעתי וזה, אבל הגיע מגיד מהשמיים, ייוולד מאיתנו המשיח, אני צריך לבוא אליך כשאת לא בתארה. אשתו מסתכלת אליו, והיא בת של תלמידי חכמים, היא אומרת לו, שום דבר, יש הלכה, יש תורה, מה פתאום, מה... והיא רצה לאבא שלה, שהוא תלמיד חכם מאוד גדול, והאבא קורא לאברך ואומר לו, מי אמר לך דבר כזה? והוא לוקח 10 אנשים שתירו לו את השבועה, ואותו אברך מספר על המגיד הזה מהשמיים, ואז אומר לו האבא, התלמיד חכם, לאותו אברך, כשיבוא לך המגיד הזה פעם הבאה, תגיד לו את השמות שאני נותן לך, והוא אומר לו שמות משמות הקודש, ואתה תראה מה יקרה איתו, ואז הוא מגיע, המגיד הזה מהשמיים, והאברך אומר לו את השמות האלה, שפה רבי נחמן בתורה הזאת אומר פה את השמות, איך בעצם מזהים, איך אני מזהה בעצם, שאני לא עכשיו, תראי את השכל האלוקי בכל דבר, ואני אתחיל פה לראות, ראינו כבר כמה אנשים נפלו בתוך כל מיני כאלה, מגידי שקר, שהתחילו להמציא עליהם, שהנה השכל האלוקי, ואני מביא לך את דבר השם, וכמה נפלנו בטיפשות במקומות כאלה, עם כל מיני רבנים מפורסמים של שקר. מספר רבי נחמן במעשייה שם, שבאמת האברך אומר את זה למגיד, והמגיד פתאום יוצא לו אש מהעיניים, והוא נהיה מפלצת, ומבינים שזה סיטרה אחר אחת גמורה, והוא נכלה, הוא מנסה להרוג את האברך, אבל עם השמות הקדושים שהוא אומר, המגיד הזה נשרף, וכך מסביר את זה פה גם רבי נחמן בתורה, ובא ואומר, צריך להבין שבחינת התורה שעוסקים בה היא בחינת מקלות ושמות שבזה מקים ומכנים את היצרה ומגרשים מן האדם את השיגעון והרוח שטות שנכנס בו, כשבעצם אנחנו באים ואומרים פה, לכן על ידי התורה מקבלים חן וחשיבות, כי אני לא זזה מדרך התורה, אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם, ההלכה מורה לנו דרך ללכת בה. אין פה מקום של דמיונות ושיגונות עכשיו, שאני אחפש שכל אלוקי בכל דבר, ואני אתחיל לפרשן כל מציאות עם איזה הזיות דמיוניות וסיפורי הבל ושקר. יש הלכה. זה התורה. התורה שומרת אותנו בגדר של הדל לדמות הלכה. אף אחד לא יעבוד עלינו, לא שהוא בא להביא ממך משיח, ולא כל מפורסמי השקר למיניהם, ואני מסיימת בדיבור כאן של רבי נחמן, מסיימת תורה א', וזהו, אשרי תמימי דרך, אשרי לשון הסתכלות, תמימי דרך בבחינת יעקב אשתם, שהוא בחינת השכל האלוקי הנעל, היינו לזכות להסתכל על השכל שיש בכל דבר, שהוא בחינת יעקב אשתם, זה זוכים על ידי התורה, כן? עוד פעם, לזהות מתי, מה זה רצון השם, ומה זה התגלות ליבי של יצרים. וזה ההולכים בתורת השם, כי על ידי שלומד תורה בכוח, על ידי זה נותן כוח למלכות דקדושה, בחינת נון, לקבל מן השכל שהוא בחינת חטא, ואזי נעשה חן ונתקבלים דבריו, ואז נתעלה חן והחשיבות של ישראל, וכל התפילות והבקשות מתקבלים. אז מה אנחנו מסכמים פה? מציאת חן? אני מתחברת לאני האותנטי שלי, לנשמה שלי, מתרוקנת, מחסרונות, מתאהבות, מרצונות, מאגו, מחפשת את הדרך הישרה שבכל דבר, של נתינה, של שכל אלוקי, של לראות את התכלית של כל דבר. והכי חשוב, להיות בכנות, באמת, באותנטיות, לא לזייף, לא חנופה, לא חן של שקר. ולאט לאט, הכל יגיע בזמן שלו, שנזכה.